שאנחנו נעסוק בו בזה או זה, החשיבות של מחשבה טובה. אדם כידו יש בו מחשבות, דיבורים ומעשים. וגם בעניין של התשובה, יש ביטוי כזה בחז"ל, הרהור תשובה. אדם מערער, מערער זה מחשבה, יש לו מחשבה טובה. בדרך כלל אומרים, העיקר זה המעשה שאדם עושה. אמנם סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל העיקר זה המעשה. הרב כאן מעלה את החשיבות העצומה שיש לעובדה שאדם אפילו רק חושב לעשות טוב. למרות שהוא לא מצליח לממש את זה, הוא לא מצליח לקיים את מה שהוא רוצה, אבל עצם העובדה שיש לו מחשבה טובה כבר משנה את האדם מקצה לקצה. זה הפרק הזה שאנחנו עוסקים בו כרגע, בוא נראה אותו בתוך. בסעיף ו' בבקשה. ברוך הבא מנחם.
הכיסא עובד?
מה?
הכיסא עובד?
מצוין. כל פעם שאני... כל פעם שאני יושב על הכיסא הזה אני אזכר בך.
היה טוב.
אתה יודע, ברוך השם, זה סבוע בעלות. תודה רבה. טוב, בוא נקרא את הדברים בתורו. על החשיבות העצומה שיש על הרהור תשובה, רק אדם מערער בתשובה. אני אתן לך רק דוגמה, אם לפעמים יש נושא של יחסי אנוש, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות ב... ומטבע הדברים נוצרים לפעמים מתחים כאלה ואחרים, וגם כעסים כאלה ואחרים, דברים כאלה. אז נניח שיש מציאות כזאת של מתח או כעס או יחסים לא טובים בין אדם לחברו, או בין איש לאשתו, או בין איש לילדיו. כן. ואז באותו זמן, באותה מציאות, הראש מלא במחשבות לא טובות. לפעמים מחשבות ללמד, לקטרג על הזולת, ללמד על חובה, כל מיני מחשבות כאלה ואחרות. פתאום אתה בא לשיעור של דוב ביגון, מכון מאיר, ואתה מחליף דיסק בראש. ואתה חושב על מי שאתה חושב עליו רע, חושב עליו טוב. יכול לקרות דבר כזה? אה? זה מהפך. מה זאת אומרת מהפך? זה ידוע, בחסידות אומרים, שכל שנייה וכל רגע וכל שעה שאדם חי הוא על הסולם. נרצה או לא נרצה, זה לא משנה. סולם יעקב, עולים ויורדים בו כל הזמן. כל מחשבה טובה אתה עולה. כל מחשבה רעה, דאון, אתה יורד. כל פה, אין מציאות סטטית מבחינת האדם שהוא נמצא בה, למרות שלפעמים נדמה לו שהוא מצב סטטי, אבל זה לא נכון. או שאתה עולה, ככה אומרים בחסידות, או שאתה יורד. והדברים בידיים שלך, בבחירה שלך, ברצון שלך. אז כמה שאתה מרבה דברים טובים, אז במילא אתה עולה בסולם החיים. וכמה שאתה עולה יותר בסולם החיים, אתה רואה יותר טוב, אתה יותר אופטימי, יותר שמח, יותר שלב. יותר... וההפך. אם פוקדות את האדם מחשבות רעות, או דברים כאלה או מהסוג הזה, אז הוא יורד, וזה בא לידי ביטוי בנפש שלו, בפסימיות, בכעסים, בעצבות, בכל מיני דברים כאלה. יש מד מיוחד כזה, מודדים את זה. כל אחד יכול למדוד על עצמו את הדבר הזה. אומר כאן הרב, בכל הפרק הזה, מחשבה טובה, אתה כבר עולה, אתה כבר מתחומם. למרות שזה רק מחשבה, אבל עצם העובדה שאתה חושב טוב, אז זה כבר מרומם. זה נקרא הרהור תשובה. הרהור תשובה זה לחשוב טוב. לחשוב שאפשר לתקן וצריך לתקן, והמשימות הן בלתי אפשריות ולא בלתי אפשריות וכל הדברים האלה. בוא נראה את זה בכתובים. סעיף ו' בבקשה. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. באופן פשוט, הביטוי אמונת התשובה זה מה שנקרא ביכולת שלנו להשתנות. צריך להעמיק מאוד ביכולת שלנו, באמונה שלנו, שאנחנו יכולים להשתנות ולשנות. והסיבה היא פשוטה. הרוצה בתשובה, מי רוצה בתשובה? הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. אם אתה רוצה, והקדוש ברוך הוא רוצה, אז אתה יונק את היכולת שלך, זה כבר לא עניין פרטי. היכולת שלך היא מחוברת לרצון האלוקי. משהו אחר לגמרי. כי יש רצון ויש רצון. יש רצון פרטי אנושי של כל אחד מאיתנו, שאנחנו מוגבלים בעצם. אנחנו בני אדם בסך הכל. והיכולות שלנו הן כל אחד לפי המוגבלות שלו, לפי ה... אבל יש מה שנקרא הרצון האלוקי. אני פעם ביררתי, הרצון האלוקי הוא כל יכול. שמעתם את הביטוי הזה? זה רצון אינסופי. לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום. הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, למי שהוא רוצה. מזכיר לי פעם, היה לי איזה קרוב משפחה, זכרונו לברכה. הוא היה מאוד חולה, היה אדם זקן מאוד, מאוד חולה. אז פעם באתי אליו, ואמרתי, אני מברך אותך, תהיה בריא. הוא אומר, לא, 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 לא. מה לא? אני מבקש ממך, תגיד, תברך אותי, שאלוקים ייתן לי בריאות. שאלתי אותו, למה? הוא אומר, הוא כל יכול. אתה מברך, בסדר. אבל תיתן לי ברכה שמהאלוקים יבוא הבריאות. כמו שאומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש ממידת הרחמים של מי? של בורא עולם. שהוא המידה של הרחמים שלו היא אינסופית. זה מה שהרב אומר כאן. להעמיק באמונת התשובה, דהיינו להעמיק ביכולת שלך, בעזרת השם, בעזרת הרצון האלוקי של הקדוש ברוך הוא, לשנות את הדבר שאתה רוצה לשנות אותו. קודם כל בתוכך כמובן, אם זה מידות, אם זה מעשים, וגם בזולתך, חיי אנוש, בעיקר בין אדם לחברו, צריך לתקן. עירור תשובה זה כבר דבר גדול מאוד. מישהו פעם היה לו כאן מתח עם מישהו באיזשהו עניין או משהו, לא היה לכם אף פעם. אז הדבר היחידי שאני יכול לתת לכם, איך אומרים, טיפ, מה זה טיפ? זה עצה טובה. באותו רגע שאתם מקטרגים עליו בלב שלכם, בראש שלכם, במעשים לפעמים, תחליפו את הדיסק בראש ותלמדו עליו זכות. תלמדו עליו זכות. למרות שכרגע הראש שלכם בדיוק הפוך. פתאום, וואי, הכל ישתנה. קודם כל מצב רוח משתנה. כשאתה מלמד זכות על מישהו, זה מה שראינו בפרשת שבוע האחרונה, שאומרת המשנה, בפרקי אבות אומרת, ששלושה דברים, תלמידיו של אברהם אבינו, שלושה דברים של בלעם הרשע, ואצל אברהם אבינו, עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה, ללמד זכות, זה נקרא עין טובה, אתה מלמד זכות על מישהו. זה אברהם אבינו. וזה מחשבה טובה. סוף מעשה אמנם מחשבה תחילה, אבל גם המחשבה תחילה היא דבר גדול. בוא נראה את זה בתוך. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. ולהיות בטוח שבעירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. מלא אני מתקן את עצמי, אני מבין. אבל איך אני מתקן את העולם כולו? מה הגודל של העולם? מי יודע? בערך. בערך. יש אצל היוונים, הרקולס, שמעתם עליו. הוא מחזיק את כל, את כל כדור הארץ על היד, יד אחד. אני לא יודע מה מקור הפסל הזה, או התמונה הזאת.
קריקטורה.
קריקטורה? כן. אה, אני לא יודע.
לא, האמינו גם כן שיש איזה חיה. שמחזיק את העולם כמו פלטה כאן, היה
לא משטוח,
היה איזה
נכון
צער שהחזיקו על הגב שלו,
הכל מתנדן עם הצער
הזה.
או לווייתן
כזה.
לווייתן. אבל יש בזה ניצוץ אמיתי גם. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא, מה זה בשבילי נברא העולם? אתה כזה קטן, מה זה? בשבילך נברא העולם כולו. אבל זה, אני לא אומר, זה חז"ל אומרים את זה. מה זאת אומרת בשבילי נברא העולם? מתי זה נאמר? זה נאמר, המשנה הזאת נאמרת במסכת סנהדרין. שם נאמר לגבי עניין של עדות לרוצח. שבית הדין מאיים על העדים שיגידו את האמת. למה? כי כל המאבד נפש אחד מישראל, כאילו מאבד עולם ומלואו. אז אם אתה לא תעיד עדות נכונה, אתה יכול לזה שהאדם הזה יוציא אותו להורג, איבדת עולם ומלואו. אבל בהקשר לעניין הזה של עדות של האדם, עולם ומלואו, אפשר לומר, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו, כן, שלא נברא העולם. תהיינו, כל המציאות כולה היא לא רק פיזיקלית, זה צריך להבין. מה שרואים את הרקולוס זה העניין הפיזיקלי. אבל צדיק יסוד עולם. מה זה יסוד? הבית עומד על מה? על היסוד. הרקולוס עוד מחזיק ביד כאילו... האמת היא שאנחנו, עמך ישראל, כולנו צדיקים. למה? כי כל אחד מאיתנו הוא חלק מהכל הזה. וכל דבר טוב שאתה עושה, אתה תורם להכל. לא רק לעצמך. התודעה הזאת, המודעות הזאת, ההכרה הזאת, זה מה שהרב מדבר עליה כאן. בהירות תשובה אחת, אתה מתקן לא רק את עצמך, אלא את העולם כולו אתה מתקן. כן, בבקשה.
אנחנו רואים שכל אדם צריך לראות את העולם שחציו חייו וחציו זכאי.
זה בדיוק הרמב״ם זה.
בתשובה שלו, במצווה שלו, הוא
מתן
את
הדקה זכות
את כל העולם.
יפה מאוד. אתה ממש אמרת את דברי הרמב״ם. בהלכות תשובה. שרציתי להגיד, אבל קידמת אותי. האדם תמיד צריך לחשוב שהכל באיזון מוחלט. וכל דבר הכי קטן במוזניים העולמיים האלה, הוא מטה את הדברים לכאן או לכאן. לכן, אפילו עירור תשובה, הוא כבר מטה את הכל. למרות שוב פעם, יש ראייה פיזיקלית, יש ראייה רוחנית. בראייה הפיזיקלית אתה לא רואה את זה. אתה רואה כדור עגול, אתה רואה מסות, אתה רואה קוסמוס, אתה רואה דברים, ופתאום אתה מוצא את עצמך בראייה החומרנית, הפיזיקלית, ככלומניק, כפירור בתוך כל ה... כל הקוסמוס הזה, כל המסות האלה, כל הדברים האלה. ואז האדם, זה ביטוי של הרב קוק בעולת ראייה, אומר, אז האדם מאבד את ערכו, כאילו הוא לא חשוב, הוא בטל בכל המסות האלה, בטל בכולם. שהראייה היא ראייה רק חומרנית, מטריאליסטית, כן? אז האדם, הוא לא שווה, הוא שום דבר.
טעות.
מה?
טעות.
ודאי שזה טעות. אז איך כן לראות? איך כן לראות את עצמך בתוך כל ההוויה הענקית הזאת? איך אני לראות? איך לתת לעצמך כבן אדם ערך, חשיבות, לא רק לך, גם לחבר שלך, לכל אחד. אז הוא אומר, זה כתוב בעולת ראייה, כתוב, זה אני. אז הוא אומר, מה זה האני של האדם? מה זה אני? אדם אומר, אני, למה הכוונה? האם האני זה הגוף שלך? זה האני שלך? אז כמה אתה שוקל כבר? כמה אתה שוקל? מנחם, כמה אתה שוקל? אני לא אשאל אותך, לא.
אני בירידה עכשיו. אני בדרך למטה.
אבל, שמע, 80 קילו. כמה הר שוקל?
טונות.
מיליונים של טונות. אז כמה אתה שווה מול ההר? פירור.
אני חי.
אה?
בן אדם, רק נוסע למרוקים, משהו אחר.
אבל יש כאלה שמודדים את זה בחומר.
כן.
למשל, דוגמה בכסף. יש אדם, אומרים לו, הוא מיליארדר, וואי, 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 איזה משהו. כמה הוא שוקל? זה שהוא מיליארדר, זה לא אומר שהוא שווה יותר ממישהו עני. יכול להיות שהמישהו העני הזה הוא יותר שווה מהמיליארדר, לא מבחינה חומר, מבחינת כסף, אלא מבחינה מוסרית. יכול לקרות דבר כזה? שהוא מבחינה מוסרית, התרומה של האדם העני למציאות כולה, להוויה כולה, כאדם טוב, יכולה להיות הרבה יותר גדולה מאותו אדם שהוא מיליארדר. שהוא אולי הוא אדם רע, יכול להיות שהוא אדם רע. מי יודע מאיפה הוא השיג את הכסף שלו? אי אפשר לדעת. דוגמה אני רק נותן בעניין. אותו דבר קרה, הרב אומר, מה זה אני? כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אני?
נשמה שלו.
אתם, מה?
נשמה שבו.
הנשמה, מה זה הנשמה הזו? נשמה תורה שנתת בי. אתה צודק.
אין כאילו אימן.
אז הוא אומר, הערך האמיתי של האדם, הרב, הוא אומר, זה ראיית הטוב. המיוחד באדם, זה היכולת לגלות את הטוב של אלוקים בעולמו של אלוקים. כמו שאומרים, כי האדם משול לנר, כי נר מצווה ותורה אור. נשמת אדם, נר השם נשמת אדם. מה זה הנר הזה? מה העניין של הנר? העניין של הנר זה להאיר. מה זה להאיר? לראות את הטוב. אז זה האני האמיתי שלך. אם אתה רואה את הטוב, אתה מכיר בערך שלך. כל הערים שבעולם וכל הימים שבעולם וכל הדברים האלה לא שווים את המחשבה הטובה של אדם שהוא חושב מחשבה טובה, שהוא על ידי המחשבה הטובה הזאת מגלה את אור השם בעולם. את הטוב האלוקי שבעולם. זה משהו. עירור תשובה מתקן לא רק את עצמו, אלא גם את העולם כולו. אתה מאיר את העולם כולו במחשבה טובה, בעירור תשובה. תעשו פעם תרגיל במחשבה טובה. מישהו כאן חשב פעם טוב? לא חשב. חוץ ממנחם חשב על הגב שלי. איזה מחשבה טובה הייתה. תיקנת את כל העולם כולו.
זה הזדמנות. אולי הזדמנות. כל אחד יכול לחצב כיסא לראש ישיבה.
זה
ממש
מיוחד.
לא, זה יסבור אהבה.
הגב שלי אומר לך תודה רבה. אבל לא רק, כל העולם. ואומר כאן הרב, מוכרח הדבר שאחר כל ערעור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. מוכרח הדבר. מה זאת אומרת מוכרח הדבר? מוכרח. מוכרח הדבר, הכוונה היא שזה סימפטום. זאת אומרת, אם אתה באמת חושב מחשבה טובה, הנפש מגיבה בצורה חיובית. שמחה, שלווה, ביטחון, זה סימפטום. זה ביטוי למצב מוסרי, פנימי, שאתה שרוי בו. אז לכן הוא אומר, זה לא סתם תרגיל, זה מציאות. המצב רוח שלנו, הוא מבטא את המצב הפנימי שבנו. אז אם אתה שמח יותר, זה סימן טוב. כמה אם באמת יש לך ערעור תשובה, אני, כאילו הרב אומר, אני מבטיח לך שתהיה יותר שמח, יותר שלב, פחות עצבני, פחות מתוח, פחות זה. אם באמת יהיה את ערעור תשובה. אם זה נכון או לא נכון, תעשו תרגילים, ואני אעשה לכם שיעורי בית. תראו אם זה באמת עובד או לא עובד. מוכרח הדבר שאחר כל יראו תשובה, יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. וקל וחומר, כשכבר בא הערעור לידי הסכמה של תשובה. זאת אומרת, לא רק שאתה מערער בתשובה, אלא גם אתה מתכנן צעדים מעשיים, כיצד לממש את המחשבה הזאת. ואתה מסכים בדבר הזה, ואתה כבר הולך לכיוון ההגשמה של הדבר. וכשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, אם המעשה הזה מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, ודאי וודאי הדבר הזה ישנה את מצב הרוח ממצב של עצבות למצב שמחה, או יותר שמחה ממה שמקודם. מכל שכן, כשהתכונה של האהבה האלוקית פועלת בנפשו. יש מה שנקרא אהבה אלוקית. אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מישהו כאן אמר הבוקר קריאת שמע? אתה אמרת קריאת שמע, יפה מאוד. מה זה האמירה הזו? תשימו לב רק, בשמע ישראל, לפני שמע ישראל מברכים ברכת אהבת עולם. איך חותמים את ברכת אהבת עולם? חותמים הבוחר בעמו ישראל במה? באהבה. עכשיו, איך אנחנו ממשיכים את קריאת שמע אחרי שמע ישראל? ואהבת. כאן אתה הולך לקריאת שמע ואתה לפני זה אתה אומר מפורש. הבוחר, מי זה בוחר? בורא עולם, מה הוא עושה? אוהב אותנו. מה, לא שמעתם את זה אף פעם? אפילו בחדשות הודיע. הבוחר, צריך לדייק בלשון חכמים, לא נאמר בחר, לא נאמר יבחר. מה כתוב? בוחר, מה זה בוחר? כל רגע, בוחר כל רגע, כל שנייה. הוא אוהב אותנו כל, בעמו ישראל. מי זה עמו ישראל? מי זה? כולנו. גם, מה, גם אותי לא יכול להיות. אני הפסדתי בפייס, איך יכול להיות שהוא אוהב אותי? רגע, נגיע לזה, אתה. קודם כל, לפני קריאת שמע. אתה הולך לקבל על עצמך עול מלכות שמיים. אבל הקבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות מתוך הכרה שאלוקים אוהב אותנו. אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא עליך, שאלה איזה מין מלך זה? האם זה מלך אוהב? או זה מלך שיש לו רק מידת הדין? והוא לפעמים נוקם ונוקם ונוקם ונותר באחרים. זאת אומרת, ההכרה, ההבנה, האמירה של הבוחר בעמו ישראל היא הפתיח לקבל עול מלכות שמיים באמת, מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך התלהבות. הוא, מה אתה אומר? הוא בוחר בנו, בכל אחד מאיתנו, בכולנו ביחד, באהבה. אבל כמו שאתה אמרת באמת, אגב, ומה זה ואהבת זה לכאורה בעתיד. אבל כן, כן ולא. למה כן ולא? צריך להבין שואהבת את השם אלוקיך זה לא רק ציווי לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לאהוב אותו, אלא זה גם הבטחה. זה גם הבטחה. זאת אומרת, הדברים שכתובים בתורה הם רלוונטיים. זה האמת. כאילו האלוקים אומר לנו, לא יעזור לכם. ואהבת את השם אלוקיך, לא יעזור. אתם בבעל כוחכם, אתם אוהבים את אלוקים. זה שהאהבה הזאת לא מתגלה או כן מתגלה, זה לא משנה את המהות. אהבת אלוקים נמצאת בלב של כל יהודי ויהודי. זה ההבנה העמוקה יותר של ואהבת את השם אלוקיך. כאילו התורה אומרת, אל תדאג, אל תדאג. ואהבת זה הבטחה. אני מבטיח לכם שאתם אהבת אלוקים אצלכם כל הזמן. שאלו אותי, איך אפשר להבין את זה? כי לפעמים לא אוהב את אלוקים. אדם לא, מסיבה זאת או אחרת, לא אוהב את אלוקים. למה? הוא לא, לא יאיר לו פנים, לא זה, כל מיני סיבות. כן. אז איך אפשר לדעת שבאמת האהבה הזאת תמונה בליבנו, גם כשאנחנו לא אוהבים? איך אפשר? אז יש לזה דבר ידוע, שאם אדם צריך לתת גט לאשתו, בית הדין פסק שהוא צריך לתת גט לאשתו, והוא לא רוצה לתת גט לאשתו, אז נקרא גט מעושה. גט שנשאו בעל כוחו, מה זה בעל כוחו? מקים אותו עד שהוא אומר, רוצה אני. הרמב"ם מביא את זה הלכה למעשה, מופיע את זה. שואלים שאלה, זה סותר אחד את השני. מצד אחד אתה אומר, בעל צריך לתת גט לאשתו מתוך רצון, שיש, כן? מצד שני, אתה אומר, הוא לא רוצה. אתה לא רוצה? אני ארביץ לך עד שתגיד רוצה. איזה מין רצון זה? אפילו רק אומר שהוא רוצה. אבל זה לא האמת, הוא באמת לא רוצה.
למה?
טוב, מסבירים הרמב״ם, שברגע שבית דין הגיע למסקנה שהאמת, שהבעל צריך לתת את הגט לאשתו, אז זה שהוא לא רוצה, זה היצר הרע שלו. נקמה, או חשבון כזה או אחר. כל מיני חשבונות. אז בא בית דין ואומרים, אנחנו נוריד לו את הקליפה. איך מורידים את הקליפה? זה כמו אגוז שאתה מפצח אותו, האגוז הוא, יש לו קליפה קשה לפעמים. מה עושים? מפעילים לחץ, יש מפצח אגוזים כזה. לחץ על הקליפה. ועד שהיא מתפוצצת, ופתאום מתגלה שהוא כן רוצה. התוך של האגוז מתגלה. למה? אומר הרמב״ם, מביא הרמב״ם אומר שהרצון האמיתי של כל יהודי הוא רצון טוב. זה שהוא לא רוצה לתת גט, זה בגלל היצרים הרעים שלו. ועל ידי המכות האלה מתגלה הרצון הטוב הפנימי שלו. אז רואים שיש בכל יהודי ויהודי רצון טוב. גם כשהוא לא מגלה את זה, הוא קיים בתוכו. מה זה אהבה? אהבה זה לעשות רצון. זה אהבה. כשאדם אוהב מישהו, הוא עושה את הרצון של מי שהוא אוהב אותו בשמחה, במהירות, בהתלהבות, וכל הדברים האלה. לכן הביטוי הזה, ואהבת את השם אלוקיך, הוא לא רק מצווה, אלא זה גם הבטחה של אלוקים, שאהבת אלוקים היא תבועה בליבו של כל יהודי ויהודי. זה מה שאומר כאן הרב, כל שכן, אם האדם הזה יש בו אהבת אלוקים בפועל, לא רק בכוח. שהוא אומר, אני עושה תשובה לא בגלל שבא לי, שלא נעים לי, בגלל שפגעתי במישהו, אלא בגלל שאני מצווה מאלוקים לעשות תשובה. זה דין אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. אז אם נאמר אתה מערער עירור תשובה, אבל לא רק בגלל שנוח לך ואתה עושה חשבון כזה או אחר, אלא בגלל שאתה יודע שהעירור הזה לעשות רצון הבורא, אהבת אלוקים, אחת כמה וכמה, שהדבר הזה משנה את מצב הרוח שלך בשמחה יותר גדולה, ושלווה יותר גדולה. הערעור תשובה, למרות שזה רק הערעור, אבל כבר משנה מאוד את האדם. וירצה את עצמו. מה זה ירצה את עצמו? יפייס את עצמו. אדם, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לכעוס על עצמכם. מישהו כעס על עצמו פעם? כאן. על עצמו, על אחרים ודאי, אבל על עצמך. יצא לכם לקרוס, אתה יצא לך לקרוס פעם על עצמך. אתה לא כועס על עצמך. אה? אתה עושה שטויות, אה? ההפך מכאן זה פיוס. יפייס את עצמו. יגיד, בסדר, לא הייתי בסדר. אבל אני מערער בתשובה. אני כבר לא כועס, אני מפייס את עצמו. ירצה את עצמו וינחם את נפשו הנעלה. קודם הוא היה, נעלה זה עייפות. הנפש הייתה עייפה, המציאות הייתה עייפה. אז הוא אומר, ינחם את עצמו הנעלה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. כל דבר, מעשה טוב, מחשבה טובה, כל דבר קטן אפילו, יחזק אותו. כי דבר השם הוא כאיש אשר אמו תנחמנו. כן, אנוכי אנחמכם. האמא מנחמת את מי? את הילדים שלה. מפייסת אותם. הילד בוכה, מצטער, כואב. מה עושה האמא? מרגיעה אותו. אז הוא אומר, כמו שהאמא מרגיעה את התינוק שלה, אני, האלוקים אומר, אני מפייס אתכם, אני מנחם אתכם, מתייחס אליכם בחום, באהבה, בדברים כאלה. כל זה בגלל מה? בגלל עירור תשובה. תראו מה זה, מה זה הדבר הזה מחולל. ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקנם. דיינו, צריך להבין, אדם חי חברתי, חברותי, חברתי. בדרך כלל, בחברה, באדם, בחברה בלשון מחובר, יש חיכוכים. שאלו אותי למה? ככה. כשאתה חי לבד, אין לך חיכוכים מאף אחד. אתה חי בבועה.
אולי עם השנים.
אה?
אולי עם השנים.
עם השנים?
יש שכנים,
שכנים. שוני.
לא, שכנים.
אה, עם השכנים.
כן.
זה גם נכון. לפעמים אדם בורח, פתאום איזה שכן דופק לו בתקרה או בקיר, כל היום וכל הלילה. והוא חושב שהוא... הוא הנה, כבר יש לו חיכוך. אז יש מציאות כזאת, שאתה מסוכסך עם מישהו נניח, לא עלינו, כן. ואתה, יש לך פד על מישהו או משהו כזה. וזה שנים. זה לא מעכשיו, זה שנים. אדם לפעמים סוחב בליבו כל מיני בעיות עם מישהו, והוא רוצה לעשות תשובה, אבל הוא לא יכול. המציאות גם לפעמים היא סובייקטיבית, או סליחה, אובייקטיבית. כי גם כשאתה רוצה, אתה לא יכול לתקן את הדברים האלה. בן אדם מחברו הכוונה. אז מה לעשות? אתה מצד אחד, יש לך הרהורי תשובה. אבל מצד שני, מה זה עוזר לך? כשהיחסים בינך ובין חברך הם מקולקלים, ואתה לא מצליח לתקן אותם. אז זה מדבר כאן הרב. בוא נראה. ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו, בכוחו חלש מלתקנם, מכל מקום אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. לא להתייאש. למה לא להתייאש? כאן הרב מלמד טקטיקה, שיטה, שיטה בחיים. לא רק בדברים האלה, כל דבר דבר. בדברים יש לפעמים דברים יותר קשים ויותר קלים, בכל דבר בחיים. כשקשה לך מאוד, תתחיל מהקל אל הכבד. תתחיל לתקן מה שאתה כן יכול. מה שאתה לא יכול, תשאיר בצד. תשאיר את זה כשתתחזק. בנסיבות אחרות, בסיטואציה אחרת, לתקן. זה כלל גדול דרך כלל. כי אם אתה מנסה לתקן את הכל בבת אחת, אתה מכניס את הראש שלך בקיר, כמו שאומרים. אתה לא מצליח. אבל זה לוקח זמן. תתחיל לתקן דברים קטנים שאתה כן יכול. ולאט לאט תהיה לך שיעת הדשמה, אלוקים יעזור לך גם לתקן מה שנראה לך כמשימה בלתי אפשרית, לתקן אותה. בוא נראה את זה בתוך. ואם נמצא בעצמו חטאים שבן אדם לחברו כוחו חלש מלתקנם, מכל מקום אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. כי הרי העוונות שבן אדם למקום ששב עליהם, הרי הם נמחלים. זה דבר ידוע, הכלל הגדול בין עבירות שבן אדם למקום לאדם לחברו. בין אדם למקום, אתה בא כמו איזה חסיד ברסלב, ואתה אומר, תתה, לא התכוונתי בברכה, קבל את התפילה שלי גם שלא התכוונתי. מה אתם אומרים, הוא יקבל או לא יקבל? מה זה תתה, אתם מבינים? אבא! בן אדם למקום. בסדר, עברתי עבירה כזאת או אחרת, אבל אתה אבא שלי. כמו ילד שבא אל אבא שלו, הוא אומר, אבא, תמחה לי, תסלח לי. איזה אבא, לא, שהוא רחמן מטבעו, לא יגיד, בסדר, אני סולח, אני מוכל, אני... זה מובן. הבן אדם למקום, ודאי שהקדוש ברוך הוא ימחל, אם אתה מעורר בירור תשובה, או עושה תשובה או משהו כזה. אבל זה ייתן לך גם לבן אדם לחברו, הדבר הזה. ואם כן, יש לדון שהחלקים הנשארים, שלא תיקן עדיין, דהיינו בין אדם לחברו, יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים בעבודותיו על ידי תשובתו. מכל מקום, אל יניח ידו מלהיזהר הרבה שלא להיכשל בשום חטא שבין אדם לחברו. כי בין אדם לחברו זה יותר קשה. להיזהר מאוד. אם זה בדיבור, אם זה במעשה, אם זה בכל דבר שבין אדם לחברו. שם צריך מאוד מאוד להיזהר. ולתקן כל מה שיוכל, מהעבר, דרך חוכמה ואומץ רוח מאוד, גם בין אדם לחברו. מה שאתה יכול לתקן. ינצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. מה זאת אומרת ינצל כצבי מיד? מישהו ראה פעם צבי שרודף אחריו נמר, או זה, מה אתם חושבים, מה הוא עושה הצבי הזה? מהר או לא? מיד! מיד. זה מה שאומר הפסוק. יש לך איזה בעיה, אל תשאיר אותה. אל תשאיר אותה, זה כמו פצע. שאם אתה לא מטפל בו מיד, ואחר כך יתפתח מי יודע למה. אז זה דבר, כל עבירה. אם אתה מוצא לנכון לתקן אותה, תמצא מיד דרך איך לתקן את זה. ואל תשאיר את זה אלא מיד, באופן מיידי. מיד לטפל בזה, מיד לתקן את זה. ינצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. יקוש זה מלכודת. כשהציפור מתבורחת מהמלכודת, היא גם מבורכת במהירות. אבל אל יפול ליבו עליו, על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנם. נניח, אז תיקנת חלק מהדברים. יש חלקים שלא תיקנת. אז אתה עצוב בגלל החלקים שלא. לא, אומר, אל תיפול רוחך. ובמילים אחרות, אל תתייאש. אם לא הצלחת לתקן דברים מסוימים, אל תתייאש. עכשיו אתה לא יכול, מחר כן תוכל, עוד שנה תוכל. אבל איך אומר רב נחמן מברסלב? לא שאני חסיד ברסלב. הוא אומר, יהודי אסור להתייאש.
אין יאוש בעולם.
אה?
אין יאוש בעולם.
אין יאוש בעולם. למה אין יאוש? בגללו. בורא עולם. אתה כבן אדם יכול להתייאש, אבל בורא עולם אף פעם לא התייאש מאיתנו. כי אם יחזיק במאוז התורה ועבודת השם, בכל לב, בשמחה, ביראה ובאהבה, תהיה לו סייעתא דשמיא והוא יתגבר ויגיע למה שיגיע. כן. יש כאן שאלה שאני לא מבין אותה כל כך, אבל אני אקרא אותה. איך בן אדם מפייס את עצמו בלי לפגום ביכולת הבריאה להיחלץ מהחטא ולחזור בתשובה. אתם הבנתם את השאלה? אני לא הבנתי בדיוק למה הוא מתכוון. איך בן אדם מפייס את עצמו בלי לפגום ביכולת הבריאה להיחלץ מהחטא ולחזור בתשובה? פשוט לא מבין את השאלה. באמת כתוב בחז"ל שאדם הופך את החטא לאידאה. הוא אומר, אשוב ואחטא, אשוב ואחטא, עם ביטוי כזה, משנה כזו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ככה המשנה אומר. אדם שהופך את החטא לאידאה, באמת צריך להבדיל בדבר הזה. באמת יש להבדיל. יש להבדיל בין האדם. אם האדם אומר, מפייס את עצמו, כאילו עושה חטא, ומפייס את עצמו, אומר, טוב, לא נורא. אתן דוגמה, שאני נוהג תמיד לתת סיגריות. סיגריה זה חטא, נכון? אני שואל אתכם. איך אתה יודע? סיגריה זה לא טוב. כל חטא זה דבר לא טוב שאדם עושה. ואז האדם מעשן, וואלה, אני חוזר בתשובה, אני מפייס את עצמי. על העובדה שאני חוזר בתשובה. זה משהו, עצם העובדה שהוא חושב לא להפסיק, לא לעשן, להפסיק לעשן, זה כבר דבר גדול מאוד, כן. אבל בסתר ליבו הוא יודע, הוא לא יעמוד בניסיון אחרי כמה רגעים. כבר יוצא עוד סיגריה. אז זה כבר משהו, בכל זאת. אבל יש אדם שאומר, הוא לא מפייס את עצמו מבחינה זאת, אלא הוא אומר, אני מפסיק להשם, כן, כן, כן. אבל הוא בכלל לא חושב לרגע אחד לא להפסיק להשם. אז זה כבר דין אחר, זה נקרא, הכתב והשוב, הכתב והשוב, משתמש בתשובה, אומר, אבל יש לו יותר לחזור ולעשן עוד פעם. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. למה? כי הוא באמת לא מתעורר. זה לא דבר פנימי, זה דבר חיצוני. אם נבדיל בין שני הדברים האלה, אם אדם הוא למשל מכור לסיגריות או לדברים אחרים, לא משנה, והוא בא והוא מצטער וכואב על העובדה שהוא מכור, זה בסדר, זה עירור תשובה. אבל אם הוא לא מכור, ואם הוא כן מכור, אבל בעצם הופך את ההתמכרות לאידאה, לדבר שהוא רוצה בו, לא שהוא לא רוצה בו. אולי זו תשובה לשאלה של... טוב רבותיי, שנזכה כולנו להירורי תשובה, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, לישועה שלמה, לנו, לכל העולם כולו. תודה רבה.